כן, אנחנו היום מתחילים ללמוד את היסודות של ההלכות של 39 מלאכות. יראה לי, כן. עכשיו אנחנו מתחילים במלאכה הראשונה. נקרא את האיסור הראשון. כן. ומאחר שנאמר בתורה תשבות, שמשמע שאפילו בדברים שאינן מלאכה חייב לשמות מהם, עשו חכמים הרבה דברים משום שבות, מהם דברים עשויים מפני שהם דומים למלאכות, מהם דברים עשויים גזירה שמייבון מהם לאיסור סקילה. כן, יש לנו גם איסורי דרבנן. איסורי דרבנן, דעת הרמב״ם ודעת הרמב״ן הם גם כן איסורי תורה. למה? יש בשבת שני דברים. יש דבר שנקרא לאו, ויש דבר שנקרא עשה. אז הדברים של העשה, הרמב"ן אומר שמלשון תשבות. שאתה מקיים את העשה, שאתה לא עובד קשה. למשל, מדרבנן אסור להרים מוקצה, נכון? עכשיו אדם מרים פריג'ידר באמפייר סטייט, 100 קומות. אומר, אני ברשות היחיד. אני לוקח פריג'דר ברשות היחיד, והוא מהבוקר עד הערב הוא עובד, הוא מרים את הפריג'דר הזה. אז יש בזה עשה של תשבות שבת, צריך לא לעשות דברים שהם איסורי אפילו דרבנן. זאת אומרת, איסורי דרבנן, כולם, שזה מוקצה למשל ועוד דברים, זה גם הופך להיות דאורייתא. יש אומרים שזה גם דעת הרמב״ם. תקרא לנו את הרמב״ם בפרק כ"ג מהלכות. תפתח לנו את הרמב״ם בפרק כ"ג מהלכות שבת. הלו? שלום רבנו, שלום, מה שלומך? ברוך השם, אני באמצע השיעור. היום אנחנו נפגשים בשתיים, לא? אז אולי תבוא אצלי, אני אקח אותך ואחזיר אותך. זה בבית הכנסת של הרב נתן שם. תתקשר אולי לרב גולן, הוא ייתן לך את הכתובת המדויקת. תתקשר לה, הוא ייתן לך את זה מדויק. כל טוב. תקרא לנו את בפרק כ"ג, תקרא. ברמב״ם.
ונאמר בחיבתי מעשות רכך, למצוא לחצריך ודבר דבר. לפיכך אסור לאדם להלך בחפציו בשבת.
כן, אבל יש לו גם הלכה, הוא אומר תשבות. על הרמב״ם אומר שיש מצוות לשבות, שגם הדברים האלה זה בגדר תשבות. אומרים שזה באמת שיטת הרמב״ם, והרמב״ם זה אותו דבר. גם הקדם משנה אומר, הוא מסופק בזה, הוא לא בטוח, אומר אולי זה כמו שיטת הרמב״ם, ואולי שמצאו להם שבותים זה רק אסמכת. פרק כ"ג, אני חושב שם, נאמר בתורה תשבות. לא בכ"ג, אולי כ"ד? תפתח את הרמב״ם ב... אין, אני אקרא לכם את זה. מלאכות. אני אקרא לכם את הרמב״ם הזה. כן, זה הקטע כ"ד. אני אמרתי לך כ"ג לקרוא. כן, אני אמצא לך את זה תקף. כאן הוא כבר רמב״ם שיש אסור, זאת אומרת, זה גם כן בגדר של תשבות, שחכמים אמרו עלינו גם כן לשבות בשבת. כן, איפה זה? ותראה, עושה אוהל קבוע, הממרח הרתיגה, מה שהמצוין של מענה, צוות מה שיש בו לקרותים, יש דברים שעשויים משבת, אבל פי שהם דומים למלאכה. וכן.
הנה, בפרק א'.
כן, פרק א', כן. כן, תקרא.
נאמר בתורה תשבות, אפילו מדברים שאינם למלאכה, חייב לשבות מהם.
כן.
דברים הרבה הן שעשו חכמים בשום שבות, והן דברים עשו...
האם הרמב״ם הולך באותה שיטה של הרמב״ן? בזה מסתפק המגיד משנה. אני חושב שהפשט הוא דווקא כמו הרמב״ן. מי אני שיחריע אם מגיד משנה מסתפק בזה? אבל אני מבין שהרמב"ן והרמב"ן באותה שיטה. זאת אומרת, יש לב, זה מלאכה, כמובן, 39 מלאכות. אבל יש אסל, שאדם צריך להיות בשבת, נח. אז אם הוא עושה איסורי דרבנן מסוימים, כמו שנתתי לכם דוגמה, שהוא לא שובט ממלאכה, לוקח את הפריג'ידר מאמפייר, זה מותר בהתורה, תגיד, אין בזה לב, זה רשות היחיד, לא. יש גדר של תשבות. אז עכשיו הוא מביא את זה גם כן הרב. מאחר שנאמר בתורה תשבות, שמשמע שאפילו מדברים שאינם מלאכה חייב לשבות בהם. אסרו חכמים הרבה דברים משום שבות. מהם דברים, זאת אומרת, משום תשבות, שבות משום תשבות. ומהם דברים עשויים שני שהם דומים למלאכה, ומהם דברים עשויים גזרה שמייבוא לעשות לידי איסור סקילה. בואו נראה איך הרב הוא למד את המצווה הזאת. האם הוא למד את זה בדיוק כמו שהרמב״ם לומד? כן. וזה לשון הרמב״ם, הוא מביא את הרמב״ם, הוא זה, אני כתוב את זה אצלי ואני חיפשנו. הכל כמו שהתקתי בפנים, עד כאן הגזרה, כן. אחר כך הוא אומר, הנה, הוא מבואר מדבריו, דשבותי מעשה, דשבות נאסרו גם כן. וכן כתב ראשי יומה, בעד המיני ליום הקים שעשו ברחיצה ושיחה, תלנו למה שבתום שבות, פרשי שבתון, מגבי עינוי כתיב, וחייך ידי שבתון האמור בשבת, אסמכי רבנן השאר מלאכות, שלא היה במשכן, ואינה מלאכה גמורה. חנמה, שבתון דגבי עינוי דכתיב, אותו דבר. זה מפורש, הוא מביא אותו, אני חיפשנו את זה. וקשה דרשי ורמב"ם הנ"ל, אין שבותים דררה דלא תעשה, רק דררה דעשה. זה שבתון עשה היא. הוא אומר שזה הגדר של עשה, וכמה המקומות מקשה בראש השנה, שופר של ראש השנה, הם מעבירים עליו את התחום ונפקים עליו את הגן. כן, בגמרא מה הייתה? מה שופר עשה ביום טוב עשה ולא תעשה. ולשיב והרמב״ם, אין בשבות רק עשה לבד. אבל אולי המורה כמה דלת לו, הוא שואל למה יש בזה גם שון שלב, זה רק מקור שעשה. והנה מקור לדברי השם מהתורה, מביא את פרשת את הרמב״ם, הנה כאן. מניין שלא יעלה בעילם שלא יקל גבי בעמה, שבתון, שבות, אין לי אלא שביתה הרשות. שביתת מצווה מניין שלא יקדיש, לא יעריך, תלנו שבתון, שבות. הוא מביא מחילתה, הוא מביא כל מיני מקורות, וזה דנו בזה, אם זה רק אסמכת בעלמה, תראו את המגיד משנה הוא מסתפק, או שזה באמת גדר של איסור ממש. כן, ולא לא תעשה, דכל מלאכה לא תעשו. אנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו הוא דן, וכן מלאכה שעשה אותה כלאחר ידו, אף על פי שאין חייבים עליה מן התורה, אסור מדבריהם. זאת אומרת, כל מלאכה שהיא נקרא שלא כדרך, כלאחר ידו, כמו שנתתי לכם דוגמה, אדם הדליק את החשמל עם הלשון שלו. זה לא מלאכה שעשה אותה כדרכה, אבל זה אסור גם כן מדבריהם. והזהיר, כן, והנשמר מכל אלה מפעולות שלו לעשות ביום השבת, זוכה לחיי העולם הבא, ולמצא זכר שאין לו חקר. והעובר, אותה פעולות שקוראים מלאכה בין באב בין תולדה, בהתראה בזמן... עכשיו, מה, בואו נגדיר מה זה מלאכה. מלאכה פירושו ככה, בזמן שיבית המקדש קיים, אם האדם עושה את זה בעדים והתראה, מה זה עדים? שני עדים שראו אותו ביחד, והתראה שצריכים לומר לו תוך כדי דיבור של המלאכה, המוצאים אותו, רבותינו דרשו מה זה המוצאים אותו שהיה בעניין המקושש עצים, שבאותו רגע אמרו לו את הדבר. צריך לומר, יכול להיות שכח. מה יהיה הדין אם האדם יודע את כל התורה בעל פה, כל ש"ס בבלי וירושלמי. צריך להתרות בו או לא? מה אתם חושבים? יש בגמרא דעה, אבל ההלכה צריך להתרות בו. כך פוסק הרמב״ם, אפילו יהיה גאון הגאונים. למה? יכול לומר שכחתי. יכול לומר, אני שכחתי. מה שכחת? אתה יודע את כל השס בעל פה, אתה זה, אתה עושה מלאכה בשבת. צריכים להתרות בו, לומר לו, תדע, אל תעשה את המלאכה הזאת, המלאכה הזאת, אתה חייב עליה שקילה. והוא אומר, אף על פי כן, אני עושה אותה. אבל אם לא יתרו בו, אי אפשר להרוג אותו. צריך כל פעם שמוצאים אדם לאנוש אותו, צריך בתחילה התראה. אפילו למד את כל הבבלי והירושלמי והספרה והספרי בעל פה, צריך התראה. תלמיד חכם, הלכה לא כמו אותה תנא רבי יוסי, אני חושב שתמיד חכם אין צריך התראה, אלא צריך תמיד חכם התראה. אז עכשיו ככה, אם האדם עשה את זה במזיד, אומרים לו תדע לך, אל תעשה את זה, ויודעים שהוא עושה את זה במזיד, ואומר אף על פי כן, אף על פי כן, אף שאני אמות, אני מוכן לעשות את זה. וזה, אני חושב שלא יהיה היום דבר כזה, שאדם צריך לומר אף על פי כן. אם לא אמר אף על פי כן, אז לא נגמר לו הגזר דין שלו. ואם האדם אמר אף על פי כן, אמר כבר את הדבר הזה אף על פי כן, ויתרו בו תוך כדי דיבור, הוא חייב על זה חס ושלום סקילה. ואם האדם עשה במזיד ולא יתרו בו, זה חייב על זה קראת. כל סקילה יש בה קראת, תזכרו. ואם האדם עשה אותה בשוגג, מביא קורבן חטאת. מה זה שוגג? הסברנו לכם כמה פעמים. או שלא ידע שהמלאכה אסורה, או שלא ידע שהדבר הזה הוא אסור. זאת אומרת, לא ידע שהיום יום שבת, או שלא ידע שהמלאכה הזאת, למשל זורע, לא ידע שזורע זה אסור. זה נקרא שוגג.
אם הוא שכחתי, הוא אם הוא שכחתי, זה שוגג?
לא, אם האדם אומר שכחתי, זה שוגג, ודאי, שכחתי. אז ממילא לא ידעתי שהיום שבת, או לא ידעתי שזה היום מלאכה. תלוי מה אומר שכחתי. אם אומר שלא ידעתי שזה אסור המלאכה, זה שוגג במלאכה. אם אומר לא ידעתי שהיום יום שבת, שוגג בשבת. אם כן, צריך להתרות בו. עכשיו, יש דבר נוסף, זה נקרא אנוס. אם באים לאדם ואומרים לו, אם לא תעשה מלאכה, נהרוג אותך. כמו שיש בגמרא, אמר לו, כתול, ואם לא תכתול, להרוג אותך. צריך לעשות את המלאכה. והרבם אומר, אם לא עושה, הרי זה מתחייב בנפשו. יש לנו שלושה דברים. מזיד, מזיד בלי עדים, שוגג ואנוס. אלו הם שלושה דברים בשבת. עכשיו למשל, שאדם צריך לעשות חילול שבת, שאדם יש לו חולה, זה נקרא כמו אנוס, אותו דין. אני מוכרח לעשות, כמו שהתורה אמרה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אז התורה ניתנה לחיים. אז אני כאילו גדר של מותר של דבר. התורה התירה לי את הדבר הזה.
אם מישהו עשה באונס,
צריך לעשות תשובה? לא, לא. הרמב״ם אומר, אדם שנעשה באונס לא חייב לעשות תשובה, כיוון שאין בזה שום גדר של איסור. אם האדם עשה מתוך שגגה, צריך תשובה. אם האדם שגג, כמו שמביא קורבן, אבל אם האדם אנסו אותו ואמרו לו, אם לא תחלל שבת, נהרוג אותך, יחלל שבת, אין בעיה.
חוץ מחלל לגמרי תשמיש, טוב?
חוץ משלוש עבירות, כן. חוץ מזה צריך לעבור. כן, נמשיך הלאה.
האם היה מתעסק?
מתעסק, הסברנו לכם כמה פעמים, זה לא נקרא מלאכה, תורה אמרה מלאכת מחשבת. המלאכה צריכה להיות שאתה צריך לחשוב לעשות אותה, לכן צריכים לעשות אותה כדרכה, מלאכת מחשבת, מלאכת אדם שעובד רגיל, מלאכת שאדם חושב לעשות אותה, לא שאדם בא, למשל, היה לו אבן, הוא יודע שהיום שבת, ויודע שאסור להוציא, והוציא אותה. הוא פטור. מלאכת מחשבת, אז גמרא במסכת בבא קמא, אני חושבת דווקא וב שם, שאם הייתה לו אבן בחיקו, והוא לא ידע שיש לו. שמעתי סיפור שפעם בא מישהו לרב חיים מבריסק, ואתה אומר, אוי, כבוד הרב, אוי לי מיום הדין, אוי לי מיום התוכחן, לא שמתי לב שיש לי כסף בכיס, ולבאתי, באתי ברשות היחיד, ברשות הרבים. רב חיים מבריסק אמר לו, לא, לא, אתה לא חיללת השבת. אמר, איך? עשיתי עבירה בשגגה, אומר, זה לא שגגה, זה מתעסק. שגגה שאתה לא יודע שהיום שבת. שגגה שאתה לא יודע שאסור להוציא. אבל אתה יודע את שניהם. מה קרה לך? לא ידעת שיש לך בכיס כסף. זה נקרא, הייתה לו אבן בחיקו ולא ידע שיש לו. הגמרא דנה ואומרת שזה לא שגגה. רבי עקיבא איגר שואל שאלה יפה. למה הגמרא אומרת מלאכת מחשבת עשרה תורה? תראו את הגמרא שמה, שבשבת תפתחו גמרא בבא קמא, מלאכת מחשבת עשרה תורה. שואל רבי עקיבא איגר, למה לא תגיד שזה מתעסק? הוא לא התכוון, מתעסק. למה לא תגיד שהוא מתעסק? למה הגמרא אומרת מלאכת מחשבת? הלא זה מתעסק. יש לכם תשובה? קושיה גדולה ומקשה. למה הגמרא מהפכת, מהפכת, מתעסק, אבל בלגבי שבת אומרת מלאכת מחשבת עשרה תורה. למה לא אמרה הוא מתעסק פטור? נו? הוא חידוש רבי עקיבא איגר, חידוש מבהיל. אומר שמתעסק זה איסור, אבל לא חייבים עליו קורבן. אבל יש איסור. אבל מלאכת מחשבת אין בזה גדר של איסור. זה דבר שכל ראשי הישיבות מדברים בו ומפלפלים בו, הוא בלגן גדול. אם באמת אדם לא ידע שיש לו בכיס, עשה את החילול שבת ולא ידע בכלל, אז הוא פטור מדין, לא צריך אפילו לראות תשובה, כאן שאלת, לא? הוא אומר, לא, אין, מתעסק זה גדר שצריך תשובה, הוא אומר. אבל בשבת יש דין מיוחד, מלאכת מחשבת. לכן הגמרא, הייתה לו אבן בחיקו, הביאה את העניין הזה של מלאכת מחשבת, ולא הביאה את העניין הזה של מתעסק. אז זה גם מתעסק, הוא לא מתכוון ללכת, הוא הולך כדרכו, מתעסק. הבנתם את זה? מסכימים עם החידוש שלו? שבשבת יש דין מיוחד, מלאכת מחשבת. אז הוא אומר שאין בזה גדר של איסור. כך אני זוכר שלמדתי. זה בתשובות. אני חושב תשובה ג' או משהו כזה. הוא מקשה, למה הגמרא אומרת, פתאום קופצת מלאכת מחשבת. תגיד, מתעסק. מתעסק, הוא פטור מקורבן. הוא אומר, לא, פטור מקורבן, אבל יש גדר של איסור. פטור מקורבן, אבל איסור יש. מה שאין כן בשבת, מלאכת מחשבת, אז אין בכלל תשובה ואין בכלל שום דבר על זה. אין לו גדר של איסור.
אז אם מישהו היה מתעסק, הוא צריך לעשות שום תשובה?
בדברים אחרים, כך משמע מרבי עקיבא איגר, צריכים לבדוק את זה כמובן, אם זה נכון. אבל זה דעתו של הגאון הגאוני, רבי עקיבא איגר, זה דעתו, שאם האדם עשה מתעסק בדברים, למשל, למשל, אדם חשב שיש לו פרה שחורה, והיא קודשים, ושחט פרה לבנה, ושחט פרה אחרת, שהיא לא של קודשים. אז הוא התכוון לשחוט את הפרה המותרת, ושחט פרת קודשים. זה מתעסק. ככה הגמרא אומרת. היו לפניו שתי פרות, והתכוון לשחוט את הפרה המותרת, שהיא של חול, ושחט פרת קודשים, שחיטת חוץ, זה קראת, יש בזה, נכון? אז הוא לשחוט קודשים בחוץ. הוא צריך להביא קורבן? לא. זה מתעסק. אבל... רבי עקיבא איגר מחדש, יש איסור. איסור קטן. צריך לעשות תשובה, צריך לתת צדקה, ויש משהו, צריכים לעשות תיקון בדבר. מה שאין כאן בשבת, אין גדר של איסור, כמו שיש דין של מלאכת מחשבת. טוב, לא נעמוד כל הזמן על החידוש הזה של רבי עקיבא איגר, רק נמשיך ללמוד, שתדעו לכם, כל מקום שכתוב פטור זה פטור, אבל אסור, יהיה לכם כלל. כל מקום שפעם אחד אומר לי, כחס על הנר, כחס על השמק, רבי יוסף פותר מכולם. אז אם אני מכבה את החשמל בבית, בגלל שאני לא רוצה לבזבז, פטור, זה מותר. לא מותר, פטור. כמה כחס על השמן, רבי יוסף פותר, ככה הלכה. שאם האדם עשה מלאכה שנצחה לגופה, פטור עליה. אז אמרת לו, פטור, כן, פטור, אבל לא שחד ושלום מותר. זה לא מותר לעשות דברים כאלה. כן, הבנתם?
שאלה אחרונה על העניין. אם מישהו היה מתעסק לעניין
הלכות
שבת, אז הוא לא צריך לעשות
תשובה? ככה משמע מרבי עקיבא איגר, או שלא צריך תשובה, שזה גדר מלאכת מחשבת. כיוון שבתורה יש דין של מלאכת מחשבת, צריך לחשוב לעשות את זה. כשאתה לא חושב, אתה לא נכנס לגדר איסור שבת. אבל לא משמע מהרבה פוסקים. הרבה פוסקים אומרים שאם האדם חילל שבת בשוגג, אבל זה לא בדרך מתעסק. נו, זה שוגג. לא ידע שהיום שבת, או לא ידע שזה אסור. כמו שלצערנו, המשנה ברורה כותב, שאם האדם לא ילמד הלכות שבת, אין לו ספק שאדם ייקשל חס ושלום באיסור חטאת. לא, לא חס ושלום במזיד. בשגגה. אדם יעשה בשגגה, שלא יודע את האיסור, מביא הרבה דוגמאות משם. תקראו בהקדמה של הלכות שבת, חלק שלישי. אומר המשנה ברורה, שאם האדם לא ילמד את ההלכות, הוא בוודאי, כך הוא כותב, אני מנה אני טועה, שהאדם עלול לחטוא בשבת בלי לדעת בכלל מה הוא עושה. יש דברים הרבה שהאנשים לא מבינים. תן לכם דוגמה יפה, דוגמה מאוד פשוטה. אדם יש לו קומקום של שבת על הסמבר הזה שיש לו שבת. באים לו אורחים, לוקח מים קרים, מוסיף. חושב שיש לי כבר זה מוכן, מה הבעיה? איך אז בשלום איסור חילול שבת, מבשל מים. אתה לקחת מים, שפכת בתוך הקומקום הזה. או כמה אישה בבוקר רואה שהחמין שלה נשרף. לוקחת כוס מים מהברד ושמה שם, בר מינן. מתוך אי ידיעה. אז זה איסור ממש חילול שבת. צריכים להביא קורבן על דבר כזה. אז הוא אומר, אומר המשנה ברורה, אם האדם לא ילמד הלכות שבת, יש לך כל מיני הלכות בבורר, כל מיני הלכות בתופר, שאדם מדביק לפעמים. אמרתי לכם, פעם היה אחד, היה לו סידור ביד, והסידור הזה, הדפים היו לא חזקים, החוט התפורר. אז הוא משך את החוט למטה, חזק, חזק, אימץ את זה. יש לו חשש של איסור תופר. הבנתם?
הלכות
טוב, לאט לאט, תראה, אם תלמד מהר לא תלמד כלום, תלמד לאט לאט. כן, נמשיך הלאה.
הרב פה, אני קוראים מהמשנה ברורה בהקדמה, הוא כותב, העצה יעוצה לזה שיראה לזרז את עצמו ללמוד הלכות שבת ולחזור עליה תמיד כדי שידע האסור והמותר, דילה והחיי, אפילו אם ילמוד כל עניינים המוסריים המזרזים לשמירת שבת כראוי, לא יועיל לו.
לא, לא, הוא חושב שהאדם ייקשל, אני זוכר, כתוב ייקשל באיסור שבת, אם האדם לא ילמד, תמשיך. ואם האדם לא ילמד הלכות שבת, יכול לבוא לידי איסור חטאת. אני זוכר שקראתי את זה.
כן, כמו שכתוב במשנה, לא עם הארץ חסיד.
כן, אבל לא מדברים חסיד, מדברים שהוא ייקשל, ייקשל פשוט מאוד, יעשה מלאכה שהיא אסורה מהתורה, והוא לא יודע אפילו שהוא עובר עבירה. תקראתי, הוא מביא את זה, תקרא את זה.
אני גם כן קראתי את זה במשנה ברורה.
הוא קורא, הוא קורא שם.
בהקמה.
כן, תקרא.
כן, מלאכת דש ולישה ומלבן קרע עבוד מלאכות, ומי שלא למד יוכל ונקל להיכשל בהן, שנמצא בכל אחד, כמה פרטי הלכות שנוגע באיסור דאורייתא, ובפרט עניין בישור שיהיה בהתמנה הלכה רבתי, המאוד והרבה חילוקי דיני ונגיד למלאכים.
כן, הוא קשל בהן, כותב, נו. שאדם, אם לא ילמד הלכות שבת, ייכשל בהן, כותב מפורש.
כי
יש הכלל במציאות
שינצל
מאיסור
שבת, אם לא ילמוד כל
הדינים, הוא ים היטב. הנה, אומר, זאת אומרת, ייקשל באיסור שבת, יעשה חילול שבת. צריך להביא קורבן חטאת בר מינן. יום אחד פגשתי את הרב טנדלר. אומר לי הרב טנדלר, שכל הרבנים המועלים, שהם חרדים, שהם עושים מציצה בפה, כולם צריכים להביא קורבן חטאת. אמרתי לו, למה? הוא אומר שזה נקרא חובל, וזה לא עוזר שום דבר. וזה, לכן היום זה, מה זה, אבל כתוב בגמרא, אומר, לא חשוב, זה ככה הדין, אני בטוח שכולם יביאו קורבן חטאת. שומעתם? היום הוא אומר, זה לא עוזר המציצה ולא עושה שום דבר. כן, נמשיך הלאה. כן, והעובר הנושא, ביום השבת אחד מיכל ומסוגות שנקיים מלאכה, במזי, בהתראה, בזמן שקיים נסכל, בלא התראה, נושכרת. בשוגק, חייב קורבן חטאת קבועה, זאת אומרת כבשה, צריכים להביא את זה לכולם, לעשיר, אני צריך להביא את זה. פעם אמר לי מישהו, דבר יפה, מאוד אהבתי את זה. הוא אומר, מה זה הקורבן? זה כנס. תארו לכם, אדם עבר בשוגק. נגיד, עשה מלאכה בשוגק, זרק, עצה, לא חשוב. עכשיו אומרים לו, חביבי, עשית עבירה בשוגק, מה התקנה שלי? אומרים לו, אתה צריך לבית המקדש, לקנות כבש, ולבוא אל הכהן, ולסמוך את הידיים. ואחר כך שוחטים את הכבש, וזורקים את הדם. הוא אומר, מה היה, מה? כן, זה שעשית את המלאכה הזאת בשוגג, כמה כנס גדול זה. תחשבו לרגע, היום כמה עולה כבש? לאכול הפחות, אני בתשעה באב קונה תמיד לקהילה. $200 בערך, כבש פשוט. אם כן, $200 זה עולה הכבש. עכשיו הוא צריך לבוא, לא ללכת לעבודה. לבוא לבית המקדש, להתאר, להיות מתאים לו, להיכנס שם. חכה, לשמוך ידיו עליו, לעמוד בשעה זה, ובקיצור, כל היום הפסד, וגם הכבש הזה הפסד, וזה לא רק הכבש, צריך לסחוב אותו ולהביא אותו, בלבול מוח, בלבל לו את המוח, ייקח אותו מהמקום שמוכרים את הכבשים, יביא אותו לבית המקדש, תראו כמה כנס גדול זה. אדם היום נוסע בעבירה, נותנים לו מקסימום כמה $500 כנס, זה לא פחות, זה לא פחות. אולי יותר, כל היום הוא לא יכול ללכת לעבודה, סוחב את הכבש, מביא אותו. זה כנס, זה היה כמו כנס, עשית עבירה, קונסים אותך, תביא קורבן. כן, נמשיך הלאה. כאן דקל, אתה שולח עורך דין, נותן לו קצת כסף, גומר שם, אתה צריך לבוא בעצמך, ושמח שתי ידיו עליו, צריך לסמוך יד, להגיד, לחזור בתשובה. ויש אלוקים עליה מכת מרדות. עכשיו, מכת מרדות, מה זה מכת מרדות? כתבו על זה הרבה הפוסקים. מה זה מכת מרדות? הרמב"ם כל פעם כותב, מי שעשה ייסוד דרבנן, מקים אותו מכת מרדות. מה זה מכת מרדות? מכת מרדות, יש אומרים, שלפי הרב, הרב כמה שירצה לתת לו מכות. יש אומרים לו, זה שליש. אני חושב זה ערן אומר, שליש. שליש מ-39. יש אומרים לו, שמכת מרדות, עד שתהיה בטוח שלא יעשה עוד פעם את העבירה. יכול להיות אפילו יותר. מלשון הגמרא משמע 40 בכתפי וכשר, הגמרא אומרת חשוד על העריות, חשוד רק, זה רק מדי רבנן. על בניי כי לא טובה השנועה, משמע שזה איסור, מדברי הגמרא פשט, משמע שמי שעושה איסור דרבנן, בעריות לכל הפחות, חייב על זה מלכות 40 בכתפי 40, לא 39. כנראה רצו להבדיל את זה, או שהיה כוונה 39. רצו לו 40 בכתפי, נותנים לו 40 מכות. אם אדם חשוד, ייסוד דרבנן, הרבה ראשונים אומרים מה זה חשוד. עושה ייסוד דרבנן. כן, נמשיך הלאה. אז זה מכת מלכות, תזכרו. שליש מלכות או מה שהרב מבין, כן. ויש מהן שעשו לך תחילה לבד ואין לו כמעט להם כלל. וראיתי לבד דיני הלמתת מלאכות. עכשיו הוא בא לדבר על זה. נראה הלכות אחד. דבר ראשון, הזורע. מה זה זורע? מישהו שאל אותי, מה הדין נוטע? זה אותו דבר, הנה כאן. כיצד הוא? זה לשון הרמב״ם. אחד הזורע זרעים, ואחד הנוטע אילנות. ואחד המבריך אילנו, אתם יודעים מה זה מבריך? לוקח את הענף וחופר באדמה ושם אותו. ועל ידי זה יוצאים שתי עצים. כשאתה שמת אותו באדמה, במשך הזמן יוצא עוד עץ. זה נקרא מבריך. ואחד המרכיב, מה זה מרכיב? עושה חור באילן, ומביא ככה עושים את זה היום לצערנו הרב, באתרוגים. אתרוג מורכב, זה פסול. מה הם עושים? לוקחים בעץ לימון, חופרים בעץ הלימון, ולוקחים ענף של עץ אתרוג, מכניסים את זה בתוכו. זה נקרא הרכבה. גם תדעו לכם שאת כל התפוחי זהב שלכם בארץ, זה מורכבים. לא היה פרי כזה של, של תפוחי זהב. הקיבו שם שני מינים, ועשו מזה תפוח זהב. אז זה נקרא מרכיב. אז אם עשה בשבת, ואחד הזומר, כאן חידוש גדול, הוא קוצר, נכון? לא, חיה משום נוטע. מה זה זומר? לפעמים בעצים יש כל מיני עלים מקולקלים, עלים יבשים. אז אם אתה לא תיגע ביד, לאט לאט זה יקלקל את העץ. אז לוקחים מספריים וגוזרים אותם. או שאדם רוצה שיצמח לו מאחד שניים, למשל, בבית עץ ערבה. הייתי רוצה תמיד שלפני החגים, בסוכות יהיה לי הרבה ערבות. מה הייתי עושה? אז הייתי לוקח חודשיים לפני סוכות, הייתי לוקח מספריים, וכותך כל ענף, חותך אותו. היה יוצא שניים, מכל ענף יוצא, מכל אחד שאני חותך יוצא שניים. אז אם היה לי 100 בדים, הייתי חותך אותם, נהיה 200. זה נקרא זומר, הבנתם? אפילו שהוא קוצר. אם הוא צריך לעצים, הוא חייב שתיים. חייב משום קוצר, וחייב משום נוטע. למה שהוא עושה גם שתי הפעולות האלה. הוא אומר שזה נקרא גם כן אב מלאכה של זורע. אחד הזומר, כדרך שבעלי הקרמים עושים. כל אחד מאלו אב מלאכת זורע. ויש אומרים שהנוטע והמבריך והמרכיב אינם אלא תולדות לזורע. מישהו שאל אותי אתמול, מה הדין אם אדם לוקח את העץ ושם אותו באדמה? אז יש שיטה שזה נקרא זורע. יש לו, זורע זה בזרעים, זה נקרא תולדה של זורע. הוא חייב, אין הבדל. אבל אם עשה את המלאכה הזאת, זה מדין תולדה הוא חייב. לא מדין אב, אלא מדין תולדה. זה לא נקרא אב מלאכה. כן. ויש שומעים שהנוטע והמבריך והמרכיב אינם אלא תולדו לזורע. ויראה לי, עכשיו הוא עומד דעתו של הרב אגלטל, דאם נטע אילני סרק לצורך עצים, אף לדעת שומרים, הוא אב מלאכה. זאת אומרת, אם אתה נוטע אילנות סרק, לא אילנות של מאכל, לצורך עצים, כשיהיה לך עצים ממנו, אף לדעת יש אומרים שרצו שזה תולדה, הוא אומר לא, זה נקרא אב. בוא אנחנו נקרא עכשיו את מה שהוא אומר על דברים שהוא כתב אותם. מלאכת זורע. אומר הרב, כן, אחר שהזורע הזרעים, כבר כתבנו בפתיחה שיטת רשי ורמב״ם, שזורע היה במשקל לצורך הסממנים, לצבוע בהם תחלת והרגמן ותולעת שני. ורב היי והרב היה לצורך מנחות. טוב. ויש מחלוקת איזה צורך היה, או לצורך הזרעים, שהיו זורעים אותם כדי להוציג מהם את הצבעים. גם המבשר, הם מבשלים אותם אחר כך. זה המקור של הבישול, של אופה. זאת אומרת, עזבת המבשל שזה היה במשכן, ולקחת אופה. כן. אז הוא אומר, מה זה זורע? זורע הזרעים, שהיו זורעים את הזרעים לצורך הסממנים. היו צריכים את הסממנים, אז ממילא צריכים לשים אותם עם כל מיני תערובת של כל מיני זרעים. למשל, עכשיו שמעתי עכשיו שאת התחלת שהם עושים, זה יוצא צבע כזה צהוב, הם אומרים. אבל כשעושים אותו, אם עוד מאבדים אותו, זה יוצא צבע תחלת. זה לא יוצא ישר צבע התכלת, זה יוצא צבע נוטה לצהוב כזה, צבע, יראו לי פעם.
קודם השמש.
כן, כמו השמש, כן. אחר כך הם מעבדים אותו, שמים אותו בשמש, וזה מקבל את הצבע. אז שם היו שמים סממנים, שאתה רוצה לצבע תכלת למשל, אתה רוצה לשים כל מיני דברים, היו מבשלים את זה עם הדברים האלה. או תכלת ארגמן, צבע ארגמן, שלוקחים צמחים של ארגמן, זה צבע אדום. זה ארגמן תולעת שני, גם כן מין צבע אדום. ארגמן זה סגול כזה. וארגמן זה אדום, אדום קשה מאוד, קצת מתחיל להיות צבע כמו סגול כזה, ארגמן. תולעת שני זה אדום, אם יהיו חתיכם קשניים, קשה לגלבינו.
אבל אפשר לשאול שאלה?
כן.
נגיד, יש חיילים שנמצאים ביער בשבת, והם צריכים ליטול ידיים לכבוד סעודת שבת, ואין להם מקום ליטול חוץ מהיער על העשב, על העשבים.
שאלה גדולה שאלת. שאלה גדולה שאלת. זה באמת שאלה. אולי צריך לעשות את זה במקום שלכל הפחות זה לא יבוא ישר על הזרעים. תשפוך את זה על איזה מקום, שזה יהיה רק אולי מלאכה עוד עשר החמנה, גרמה שרה. יש בגמרא, אם יש איזה צורך, אם יש לאדם צורך. כך היום, היום בהרבה מקומות יש רבני צומת. היה לנו בקהילה, יהודי אחד היה בא כל פעם עם מין אופנוע קטן, קולנועית קטנה, מין אופנוע קטן, והיה כותב על זה, קיבלתי רשות מהרבנים של צומת. מה הדבר הזה? הם אומרים שזה גרם. הוא לא מדליק, שהוא מדליק לא נהיה שום פעולה. אחרי דקה מתחילה להיות פעולה. ואחרי שזה נהיה מתחיל להיות פעולה, הוא מתחיל לזוז האוטו. אז ממילא התירו לאנשים שהם היו צריכים, שזה נקרא רק גרמה. אז אולי גם כן במקרה כזה שצריכים ליטול ידיים, הגמרא אומר כל מי שאוכל בלי נטילה נעקר מן העולם, חס ושלום, בפרט בשבת, שצריכים לאכול פת. אולי זה מצווה. אז ילך לאיזה מקום, על אבן יעשה את זה, על איזה סלע, ואחר כך אם זה יישפך קצת ויפול. אבל למשל, הרבה פעמים, אנשים חוטים בלי ידיעה, מתי אני אגיד לכם, יש הרבה יהודים שיש להם סוכות, ברוך השם. ובשבת וביום טוב, הם יושבים בסוכה, והם גם כן קשה להם ללכת לבוא, לקום ולעלות, מים ראשונים, מים אחרים, אומרים, מי תביא את המים, ניטול כאן. צריך להיזהר שלא יהיו עשבים. הערת הערה מאוד חשובה, כיוון שמשקה עם מים לזרעים, יש בגמרא מחלוקת, הלכה זה נקרא תולדה של זורע. אתה צודק, צריך להזיר אותם. אז אם יש חייל שהוא נמצא באיזה מקום, שילך למקום ששם הסלעים, ושם ייטול את ידיו. אני ראיתי אפילו מישהו דיבר על להשתין, אם מותר להשתין על המקומות האלה. האחד מהם אומר שההשתנה זה גורם קלקול, זה לא מתקן. מדברים על זה הרבה. כן.
נגיד להם לבוש
כפפות. כן, נכון. זה עצה טובה. שהוא יעשה, כתוב שהאדם עוטף את ידיו במפה, זה קוראים לזה מפה. היום בא אחד ואמר שבלב אחרי אוכלים במזלג, לא נוגעים באוכל. ראיתי איזו שיטה כזאת, אבל זה לא נכון. לפי הדין, צריך להיות שהיד היא מעוטפת. לא שהאוכל, יש כאלה שלוקחים סנדוויץ', אמרתי לו, אליו אתה לא נותן ידיים. הוא אומר, טוב, עכשיו אנחנו בדרך, קשה לי, איפה יש מים? אז אני עוטף את זה עם סקית ואוכל את הסנדוויץ'. לא, זה לא מועיל. צריך לעטוף את היד, לא את האוכל. אם הוא רוצה באמת לאכול ככה, ייקח שתי סקיות של פלסטיק או של נייר, ויכניס את היד שלו בתוך הסקית, ויאכל בלי נטילת ידיים. זה גזירה.
יותר טוב לחסות ידיו משייטול ידיו על הסלעים שהוא ייפול על העשבים?
אני חושב שזה לא בעיה, גם על הסלעים זה מותר, מה יש בזה? זה אתה נוטל על הסלע, זה גרם, אתה רק גורם. יבוא מלאכה עוד עשרה חמנה, גרמה שרה. אני רק גורם לזה.
אם יש לך סלע וידו יש הרבה דשא.
טוב, שישים את ידיים, אבל יכול לעשות את זה. לפי הדין, הוא רוצה ליטול ידיים, לאכול בנחת, להחזיק את האוכל בידיו, לאכול את זה כמו להחליט את זה בתוך איזה, לשים את הידיים שלו בתוך איזה נייר, איזה שקית של, שלא כל כך נקיים היום. טוב, גם עצה. הגמרא אומרת, האדם נוטל ידיו שחרית, הוא מתנה עליהם כל היום כולו. יכול לעשות נטילה, יש תנאים, כמה תנאים בזה, איך הוא עושה את הנטילה, בבוקר, ומתנה עליהם כל היום כולו. יכול כל היום ללבוש כפפות ולאכול, בלי נטילת ידיים. הלו כל הדבר הזה של נטילת ידיים זה סרח תרומה. מה זה סרח תרומה? חכמים לא רצו שיוכלו את התרומה בידיים מלוכלכות. אמרו, אם אנחנו נגיד רק כהנים, אז הכהן הזה יהיה רגיל תמיד לאכול, לא תרומה, בידיים מסואבות. אז בואו נעשה גזרה שכולם צריכים ליטול ידיים. אבל עיקר הגזרה הייתה משום שרח תרומה, בתרומתים. למה תקנו בתרומה? תראה ביותחת דבר, מדבר בזה הגמרא במסכת שבת. למה תקנו בתרומה? כדי לכבד את התרומה, לאכול אותה בידיים נקיות, ולא בידיים מסואבות. גם אחד הסיבות שאמרו, שאם אדם שם בתוך ארון הקודש את האוכל, זה תמה. אני תמיד אומר לאנשים, שתמה זה לא מילת גנאי, כמו שהטיפשים חושבים. יש נשים אומרות, מה, מקווה, נשים טמאות, מה אנחנו טמאות? למה אומרים עליהן טמאות? אני מסביר לחמורות האלה, תמה זה לא לשון גנאי, הרי היה לסבת תורה אמרו תמה. מה, יכול להיות שיגידו על הסבת תורה שלנו קודש קודשים מילת גנאי? מותר להגיד על הסבת תורה מילת גנאי? אנחנו מכבדים את הסבת תורה. תמה ביהדות זאת אומרת הרחקה. אז מה שאומרים בתורה כתוב, תטמע עד הערב, לא הכוונה שהיא מלוכלכת או משהו כזה, או תומעה, הכוונה הרחקה. לכן גזרו על הספר תורה תומעה. נו, תגידו לי, זה דבר גרוע להגיד תומעה על הספר תורה? זה לא דבר רע. מה פיוש תומעה? אל תשים את האוכל שלך על הכהנים בתוך הארון הקודש. ככה הם היו עושים הכהנים. היו באים את האוכל, אומרים, אנחנו נשים את זה במקום הכי טוב. מה המקום הכי טוב? זה הספר תורה. בואו נשים את זה בארון הקודש. היו באים עכברים מקלקלים את האוכל שלהם ואת הארון הקודש ואת הספרי תורה. אמרו חכמים, בוא נעשה תקנה, נגיד שיש טומאה, כשאמרו מילה טומאה, אף אחד לא מעיז להכניס את זה בתוך ארון הקודש. הבנתם את זה? זה יסוד גדול תמיד לחילונים, לאנשים הטיפשים, שחושבים שכאילו התורה מזלזלת, שאומרת טמאה באישה, באישה נידה או משהו. זה לא זלזול, זה הרחקה, זה הכל. טוב, נמשיך עוד קטע.
אני רואה את השאלה הזאת בדיוק בתוך הספר הזאת, חיילים אחרונים במלחמה בתוך יער של אילנות ודשא, נשאלת השאלה כיצד יתלו ידיים של שחרית לסודות שבת אשר אין מקום אחר לנטילה. אז הוא מביא,
יש שיטה שחיילים פטורים, יש שיטה כאן בגמרא שהגמרא אומרת שיוצא בגמרא במסכת עירובין פטורים מנטילת ידיים. כן, מה שאמרתי לך, אמרתי לך את זה הרגע. שים על איזה סלע וזה ילך שם אחר כך. טוב, טוב, אשריך. ככה אני אוהב. תמצאו שכתוב. זה טוב שאתם מחפשים. צריך לחפש, צריך למצוא, לא צריך להאמין. זה טוב אתה עושה. תחקור ותדרוש. נמשיך. עכשיו, הגמרא אומרת, הזורע והזומר והנוטע והמבריך והמרכיב, כולם מלאכה אחת הם. ופירש רש"י, זה זומר נמץ עם מוחי אילנה ודה נפקה מינה. מה, הסברתי לכם מה זה זומר. שעל ידי זה, זה צומח האילן טוב. כן. ולפי זה נראה, דהו הדין הבוצר פירות מאילן, אב מלאכה, כמו קוצר. זאת אומרת, אם אתה לקחת בוצר בענבים, לקחת מספריים, לא קצרת את זה, אלא במספריים, זה אותו דבר, זה בוצר, זה אותו הלכה. אמנם במועד קטן איתה, מכתיב צירה בכלל קצירה, ומזמירה בכלל זריעה, למה לדכתבינו רחמנה לגבי שביעית, חילק אותם. לממרה דענה תולדות, מחייב אחרינה למחייב, הרי פצירה תולדה היא, הוא מביא ראיה שפצירה שהגמרה אומרת, שרק על פצירה אדם חיה בשביעית, אבל לא על תולדות אחרות. לכן בבצירה התורה לא תבצור, כתוב לא תקצור וכתוב לא תבצור. למה כתוב שני פסוקים בשביעית? אז הגמרה אומרת, שלא תקצור זה אב מלאכה, ולא תבצור זה תולדה של מלאכה. וכיוון שזה תולדה של מלאכה, זה אסור בשביעית, אבל התולדה של דבר אחר זה לא נאסר. אז מזה הוא מביא ראיה שזה נקרא תולדה. כן. אני מפלפל בזה הרבה, ואין להקשות, זה בשביעית התחייב כיוון דעה ואב, כמו זורע. טוב. נמשיך הלאה. אחד הזומר זה דעת הרמב״ם. זה זומר הוא אב. שמעתם? דעת הרמב״ם שאם אדם זומר עצים זה אב. כבר ביארתי דאבדה לעניין שביעית מפורש דאבי תולדה, אין ראיה משביעית לשבת. הרשי כתב דאו תולדה, ורשי, לפי דעת רשי, זומר זה לא אב, זה תולדה, תולדה של זורע. ואחר היו נראה דין מחלוקת ביניהם, ומזה תחשיב לרשי תולדה, גם להרמב״ם אבי תולדה, ומה תחשיב להרמב״ם אב, כן, הנה רשי, הוא מדבר בזה בעריכות, אם זה נקרא אב או תולדה, זה אומר, על כל פנים, מה זה נפקה מינה בהלכה? אם תאמר שזה אב חייב על זה, אם תאמר שזה הנפקה מינה, היא תהיה לגבי מה קוראים לזה, זה הכל. אבל אם אדם עשה נושד נוטע, וגם עשה זומר, קורבן אחד מביא. או שאדם זומר ואחר כך עשה נטייה, גם כן קורבן זה משנה אם זה, אז אוקיי, אם הוא חזר בלם אחד על שניהם, חייב קורבן אחד. לגבי הלכה הם לא נחלקו, כל השאלה מה קוראים לזה, האם זומר נקרא אב, או זומר נקרא תולדה של זורע. זה, אתם יודעים שגם ללמוד את התורה דרוש וקבל שכר, ללמוד את התורה נכון, זה גם כן דבר יסודי בהלכה. עכשיו אומר עודין, כן, ויראה לי שאפילו לא חיפה הזרע באפר, זאת אומרת, לא יחזיר על זה אפר, מאחר שהניחה בקרקע במקום הראו שתצמח, חייב מיד, אפילו חזר ולקטם קודם שנצמחו, שיעור הזורע בכל שהוא. עכשיו הוא מחדש חידוש גדול. מה יהיה הדין אם האדם זרק את הזרעים, ותקף הוא מיד ליקט אותם? הגמרא אומרת לגבי אופה למשל, לגבי אופה, שאם האדם שם הדביק בד בתנור, התחיל לאפות אותה, ולפני שנאפתה הוציא אותה, הוא פטור מסקילה. למה? לא נגמרה המלאכה. אז הגמרא אומרת, אפילו ששמת אותה בתנור, ואם אתה עזוב אותה היא עלולה להיות, גם אתה בכל זאת פטור, לא נאפה. מה יעדין אם האדם זורע? ותקף הוא מיד הוציא אותה. יש בזה מחלוקת גדולה באחרונים, אני ראיתי הרשש מדבר בזה, ותסתכלו בהרשש בתחילת מסכת שבת, אם באמת בדף עין ג' אני חושב הוא מדבר, אם הזורע, אם האדם לקט אותם קודם שהם נקלטו, למשל זרק אותם באדמה, ותקף הדרך ולקח אותם, הוא חייב משום זורע או לא? הוא הרב, דעתו של הגלטה, שהוא חייב, כיוון שעשה מעשה הזריעה. אבל זה לא כל כך דבר מוסכם, זה לא כל כך דבר מוסכם. יהיה לכם כלל למשל, שזורע נקלט הזרע שלו אחר 3 ימים, לגבי מה? יש לנו דין לגבי עכשיו, זה עכשיו בשבילנו, לגבי חדש. אז אם זרעת אותו 3 ימים קודם הפסח, קודם מה שיש בו קורבן העומר, אז קורבן העומר הוא מתיר אותו. יש אומרים 2 שבועות, יש אומרים 3 ימים, לא ניכנס לזה, זה לא שייך. אבל על כל פנים רואים שהזריעה לא נקלטת רק אחר 3 ימים. אז יש אומרים זה כמו דין של אופה. כמו שהאופה כל זמן שזה לא התבשל הוא פטור, גם הזורע. כל זמן שזה לא התחיל להיקלט בקרקע עד הלילה, זה יהיה פטור. אבל הוא רוצה לחלק ולומר לו. אופה, המלאכה היא שתהיה לחם אפוי, או דבר מבושל. לכן כל מה שלא נאפה הוא פטור. התבית בתנור, קודם שהתחילה לקבל את האפייה שלה. אבל מה שאין כן בזורע, זה היה איסור לזרוע. כשאתה עשית, גמרת את המלאכה. זה השיטה של הרב, של העגלתה. תקרא לי את הרשש הזורע, בדף עין ג' במסכת, יש לכם מסכת שבת? תפתחו את הרשש, תקרא את הזורע, הוא מדבר בזה. הוא, אני זוכר שדעתו, שאם אדם מהר הוציא אותו מהאדמה, הוא לא חייב. ויש, הוא אומר שכן חייב. זה מחלוקת גדולה בין האחרונים, איך מתייחסים זו. ואני אגיד לכם, אני חושב שהוא צודק. למה? למה? אם באמת היה, אז אף פעם אדם לא התחייב בזורע בשבת. זה קורה אחרי 3 ימים. אז שהוא עשה את המלאכה, לא עשה שום דבר. שם סך הכל זה, מתי זה נזרע? אחרי 3 ימים. למה הוא התחייב משום זורע? אלא ודאי, אני חושב שהעגלי טל הוא צודק. שמעשה הזריעה זה כבר נאסר. זה כבר עשית הזריעה. הוצאת אותה, חייב אתה. עשית כבר את המעשה.
אולי לשיטתם אפשר לומר ש... היה מציאות שזה היה יכול להיקלט.
לא, לא, לא קולט, הוא קח 3 ימים, למה?
לא, אני אומר, אם אתה זרעת וישרת את זה באדמה, אז זה היה יכול להיקלט, והיות שכן...
גם כן אותו דבר בפת, תגיד, אם אתה תשאיר אותו, זה יהיה אפר. אומרים, לא, אם לא אפית, לא אפית.
לא, אבל בפת תמיד המטרה שלך זה שיהיה לך לחם. נו. יש לך משהו אפוי. זורע, הכוונה זה לא לעשות את המלאכה של זורע, זה לעשות מעשה הזויה, אבל מה, זה צריך להיות מעשה שזה יתקיים, לא מעשה
רגע, שזה... רגע, אז מה יהיה הדין אם במוצאי שבת, אחרי שבת הוא לקט אותם, הוא חייב או פטור?
מה, אתה זורע?
אתה אומר שכיוון שזה עתיד להיות זרוע, אבל כאן, תקרא לי את הרשש, יש לכם מסכת שבת, תביא מסכת שבת, ותקרא את הרשש, והמלאכה הראשונה, זורע, בדף עין ג' אני חושב, תקראו את זה, תראו מה שהוא אומר שם, הוא דעתו מה שאני זוכר, אני לא ראיתי כרגע, מה שזכו לפני הרבה שנים, שדעתו של הרשש, שאם אתה ליקטת אותם אתה פטור, כיוון שלא עשית מעשה הזריע, מעשה הזריעה, או כמו שאתה אומר, שלכל לבות כל שבת עבר, לא ליקט אותה בשבת, אז כבר הוא עשה את המעשה שעתיד להיות. טוב, נו. זה אולי גם אפשר לומר את הסברה שאמרת, אבל, ואפייה, אתה אומר, זה התורה עשרה לחם אפוי. גם פה התורה עשרה שאתה עושה מעשה זריעה, כל מה ששמת באדמה לא נהיה כלום, זה חיטים, סתם חיטים. אם התרנגולות יבואו, יאכלו את זה, זה לא יהיה בזה כלום, זה לא זרע, זה לא כלום. טוב, נמשיך הלאה. אז זה דעתו של הרב, יראה לי, נראה מה שהוא אומר. כאן שמציינים את זה. לא חיפה זרע באפר, הנה ראיתי בסבב מגן אבות שכתב, מהות הזריעה שמכסה הזרע בקרקע. מה שהוא אומר, כאמר שם, דבעדי דחריש כמכסה לה לזרע, ואבל לזורע. מביא גמרא מפורשת, כן. במסוף מסכת מכות. ורגע אתה משמע במשנה, כבמי תומנין, התומן להפעת פירוש רבי גאון, זה רוצה לומר שמגלה מקצתו. דאם לא כן, אבל לזריעה. משמע שמגלה אלק הזריעה. ולדידי הכי מילה איתנו, אלא בזורע, אף שלא חיפה באפר חייו. כן. בעצם העשה שהוא שם את זה באפר כבר חייו.
הרב,
כן.
אחד מהתלמידים שואל לעניין, בוא נגיד, ירד גשם והרצפה, הסבים הם רטובים. האם יש בעיה ללכת עליהם?
לא. הגמרא אומרת, כי זה לא פסיק, לא ודאי פסיק רשי. שים לב. זה רמב״ם. רמב״ם בתחילה, תקרא את הרמב״ם. של ללכת גבי הסבים בשבת. תקרא את הרמב״ם. סעיף ה' או ו' תקרא אותו. בהתחלה. כן. אומר הרמב״ם, כל מלאכה... וכן הולך על גבי עשבים, נמשיך.
אפילו קרקע אינו חושש, כן מעלך אדם על גבי עשבים השבת, ובלבד שלא יתכוון לעקור אותם.
זהו.
זהו,
אז מפורש ברמב״ם, קראת את זה. כיוון שאתה הולך על עשבים, לא ודאי שהם נתלשים. אז מה הבעיה? איזה בעיה יש? הרמב״ם יתיר לנו את זה.
גם הרמב״ם מדבר רק לעניין אם הוא תולש את המוסד תלישה, פה אני מדבר על עניין, בוא נגיד, הרצפה, העשבים הם רטובים.
נו, אז מה?
האם כשהוא הולך עליהם הוא זורע את ה...
לא, מה פתאום זורע? אתה מתכוון ללכת, לא זורע ולא כלום, מה זורע? המים כבר נמצאים עליהם, זה לא... אתה הולך למלאכתך, אתה הדרך שלך לעבור משם. אז אם יש שם עשבים רטובים, אתה לא מתכוון לתלוש ולא מתכוון לזרוע ולא... אין לך שום כוונה לדבר הזה. הרבה פעמים שואלים אותי אנשים, פה בקיו גרדנס וגם פה בגרדניק, יש המון 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 בתים שיש להם משהו שנראה וזה קולט ותקף הוא מיד נהיה אור חזק. גם לצערי הרב שאני ניסיתי להוציא את זה, יש לי כאן לידי את הדבר הזה. אז כשאתה הולך שם, העין קולטת שהאדם נמצא, לאו דווקא האדם, אפילו חתול, אפילו אני יודע, מכונית עוברת. אז הוא קולט והוא מגביר את האור. הרבה פעם שאלו אותי אם מותר ללכת ברחובות האלה. תראו, זו שאלה מאוד רצינית. יש אנשים שאין להם דרך אחרת. יש רחובות שכל הרחוב איפה שלא תלך להידלק. אני אמרתי להם שזה מותר. למה? למה זה מותר? אתה לא צריך את זה בכלל. אתה לא צריך את האור הזה. יש לך אור ברוך השם. אתה יכול ללכת גם עם האור הקטן שיש. עכשיו, זה גם גרם, זה לא הולך ממש באותה שנייה, זה קולט את העין, זה נותן לקמפיוטר שלו הוראה להדליק את האש, וזה לוקח, אני חושב, אולי שתיים או שלוש שניות זה לוקח לו. אז זה לא בא בפעם אחת, זה רק גרמה. אתה עושה גרמה במלאכה שאתה לא צריך אותה, ואתה פסיק שדלה נחלה, דעת בעל הערוך זה מותר לגמרי. ודעת האחרים, אפילו שעושים במקרה כזה, הם יודעו שזה מותר.
לא, אבל מה אם גם יכול להגיד שבפרט היום, שרוב ההדלקות האלו הם עם LED, האורות עם LED, אז לכן לכולם זה רק דרבנן, לא?
כן, אתה צודק, זה לא, זה נכון, זה לא בא מאש, נכון, זה בא מהשמש. השמש אוגרת שם את הכוח, ויש בחצר, יש לי כזה. שזה, אני לא שם חשמל, לא כלום, זה אוגר. היום כאלה אתה יכול לקנות ולשים בכל הבית, לא צריך חשמל. הוא לוקח את ה... במשך היום הוא לוקח מהשמש וצובר לו כוח, ואז הוא... יש גם שעונים כאלה. היה לי פעם שעון, שזה מהאור. מהאור עובד, לא צריך לו בטריות, לא שום דבר. האור זה הבטריה שלו, שהוא מקבל את האור, עוגר בתוכו, ואתה לא הולך... יש היום הרבה משתמשים. אומרים שאחד נסע עם מטוס כזה, מטוס קל, שזה היה מכוח של השמש, הביאו את התמונה שלו, מטוס מאוד קל, ונסע איתו. נסע איתו כמה מאות מטרים. כמובן זה לא יכול לנסוע מישראל לארצות הברית, אבל זה יכול לנסוע איזה... תראו, הרעיון הוא עכשיו נמצא, יבוא יום שישתמשו בזה. יבוא יום שלא יצטרכו נפט. יקחו, ימצאו דרך איך לשאוב מהשמש הרבה הרבה כוחות, וזה יפעיל לך את המכונית שלך. יש היום הרבה מכוניות שהולכות על חשמל, הרבה מכוניות. אתה בא בלילה, שם אותם בתוך הקונטקט, מדליק, שם את הזהו, בבוקר זה יכול ללכת לך 300, חדמה לי, 300 מייל אפילו. אם אתה ממלא אותו, 300 מייל זה יכול לנסוע. ונוסע גם כן במהירות. יש היום מכוניות. אז זו השאלה, איך דנים בהם לגבי שבת? זו שאלה גדולה, זה צריכים לשבת לדון בזה. האם זה נקרא מבעיר או לא נקרא מבעיר? אני ראיתי אם אדם לקח מהשמש במגדלת, לקח משקפיים שלו ושם שם ניירות, ועשה שנדלק האש, מוצאים לו משהו חייב משום מבעיר. אפילו שאם אדם בישל, לא חייב, אבל באש הוא חייב. כך רציתי לומר, באמת צריכים להבין את זה, מה החילוק? כמה שבזמנם היו עושים את העצים, העצים היו משפשפים את העץ והיו יוצא אש. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. לא היו עושים את זה על ידי שמש. אבל היום, הרבה מדליקים אש על ידי שמש. אם אדם נמצא עכשיו באיזה מקום במדבר ואין לו, ייקח את המשקפיים, אם יש לו משקפיים מספר גדול, וישים את זה. היינו שילדים קטנים, אתם עשיתם בוודאי, לא? שהיינו ילדים קטנים, היינו עושים, היה לנו פילים. זה שעושים... ששמים בזה כל מיני דברים, היינו עושים, היה נדלק אחד, שתיים, או גם ניירות גם נדלקות, הכל.
מה עם המצלימות ברובע היהודי?
כן, יש תשובה גדולה מהרב עובדיה יוסף על זה, שברובע היהודי כל הזמן מצלמים אותך וזה פועל, כשאתה עובד זה מתחיל לפעול, יש לו תשובה גדולה. ברובע היהודי ששמו מצלמות, מביא שאין בזה שום איסור, איזה איסור יש. עכשיו, שאתה עובר ברחובות, כמו שאמרת, אולי בכלל זה לא על ידי חשמל, זה עוד יותר קל. אבל בואו נאמר אפילו על ידי חשמל, גם חשמל תדעו לכם, בזמן שהמציאו את זה, לא כולם הסכימו שזה דאורייתא. היו רבנים שאמרו דאורייתא, רב שמלקס ועוד כמה רבנים, והחיים עוזר ועוד ועוד. היו אמרו שזה לא דאורייתא בכלל. כל החשמל, תסתכלו באנציקלופדיה, בחטא חשמל. יש לו ספר שלם הוא כתב על זה. איך מתייחסים לחשמל. לכאורה, הפשט הפשוט, זה לא דאורייתא, זה לא היה במשכן דברים כאלה. מה זה, היה אלקטרונים שנפגשים אחד עם השני ונדלק. חיפשו גם כן למה אדם, אחד אמר שאתה נקרא מבעיר. זה לא נכון, אתה לא מבעיר. אש לא יכול להיות בלי חמצן. מי למד פיזיקה כאן? מי למד אתכם פיזיקה? אש חייב להיות עם אקסיג'נט, חמצן.
יש זה
פינצון,
זה תהליך
הפינצון. בוודאי, אם בלי זה לא יתפוס. וזה להפך, אם בחשמל אתה תשים אוויר, זה יתפוצץ, יתקלקל הכל. צריך שיהיה דווקא בלי אוויר. אז זה לא אש. רצו לומר שאחר כך אחד בא ואמר, אולי מישהו מבשל. הרמב״ם אומר שאם אתה לקחת את החוט ועשית אותה אדומה, חיה מישהו מבשל. אומרים לו, גם זה לא מבשל. איפה מבשל? צריך להתכוון לבשל, כאן אתה מתכוון לראות דבר אחר.
אף הפי שאין חמסנה, אבל עדיין...
זה לא אש, חביבי, זה לא אש, זה אור, זה לא אש. תגיד מה, תגיד מה שאתה רוצה, תגיד. זה לא אש, זה דבר אחר. זה האלקטרונים נפגשים אחד עם השני, ויוצרים חיכוך, זה הכל. יש כאלה, אתם לא רואים את האלקטרונים, אבל הם הולכים על הברזל, לוחצים אחד על השני, נפגשים איתו, ועל ידי החיכוך הזה נהיה פתאום אור. אבל זה לא שזה אש. בא לצח חזון איש, הוא אמר, זה בונה. אתה עכשיו בונה בתוך הבית שלך כלי שנותן אור. גם על זה הרבה דיברו, זמינן בכלים, לא בניין בכלים, מה שייך לומר, בונה בדבר כזה. לא, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל תדעו לכם, שימצאו את החשמל, היו הרבה הרבה רבנים שלא הבינו שזה דאורייתא. והיו רבנים אחרים לצערנו ואולי לשמחתנו. תמיד זה אלה שאומרים, אסור הם המנצחים. או, חייב, רשע, תמה, או, אסור. האסור תמיד מנצח. אבל כשאתה בודק את זה מבחינה מדעית, זה לא היה במשכן דברים כאלה. צריכים להיות לך שהיה במשכן. או שיכול להיות תולדות שזה דומה לו. איזה אש, זה לא אש, רבותיי. החשמל שאתה מדליק זה לא אש, תשאל כל איש מדע, הוא יסביר לך. אש לא יכול להיות בלי חמצן, לא יכול להיות. ואילו במנורה, אם אתה שם חמצן שם, זה דווקא מקלקל אותו, זה יישבר, זה לא יפעל. צריך להיות בלי חמצן. אלקטרונים, יש חיילים כאלה שלא רואים אותם, שהם אחד נוגע בשני ויוצרים את החיכוך הזה. זה מה שיוצא. עכשיו יש רוצים לחלק ולומר, או שאתה עכשיו נגיד, מחבא את הגז בשבת. אדם חיבה את הגז בשבת. הם אומרים מחבא. איזה מחבא? זה גחלת. המחבא גחלת של מתכת, זה רק מדי רבנן. הגמרא אומרת לכן, אם האדם מצא גחלת של מתכת ברשות הרבים, מותר. למה? זה יסוד דרבנן. אבל של עץ, אסור. למה? זה יסוד דאורייתא. אומרים שגחלת של עץ זה דאורייתא. גחלת של מתכת זה לא דאורייתא. אז הגז מה זה? מה? מה? זה גחלת של מתכת. זה עץ? אומרים שזה ייסוד דאורייתא. צריכים להבין למה זה דאורייתא. מה הגז הזה שיוצא, הוא עושה את זה דאורייתא. אבל לפי החזון איש תוכל להבין את הכל. בונה, בונה. או שאתה בונה כלי שיוצא מים, שיוצא אש. אני יודע מה, לא כולם הסכימו עם הסברות האלה שלו.
אבל גם לפי החזון איש, השאלה עומדת בכיבוי הגז.
כן, אומרים שהרב משה פיינשטיין בביתו היה מחבא ביום טוב את הגז. לא בשבת, ביום טוב. אבל בשבת אולי זה איסור דרבנן, גם זה איסור חס ושלום, לא אמרנו שאיסור דרבנן לא חשוב, אבל זה לא איסור דאורייתא. המחבא גחלת בשבת, מה?
לפי
הרב משה
פיינשטיין, זה בכלל לא כיבוי, זה הפסקת זרם.
זה רק גרמה, גרם כיבוי, ככה, הוא לא אמר בדיוק את ההסבר, הוא אומר, כתבתי על זה, יש לי חידוש גדול, ואני לא רוצה, הוא כותב את המילה הזאת, תשימו אותו, הוא כותב שלי חידוש. יש לי חידוש גדול, אומרים, העדים מהעדים שבבית שלו היה מחבא את הגז ביום טוב. יש עדים. יש לכם היום בישיבה את הרב משה טנדלר, אתם יכולים לשאול אותו, היה חתן שלו, גר איתו ביחד.
יש הרבה בתים שמתקינים מחוץ הבתים, מצלמות שמופעלים על ידי תזוזת האדם. אדם זז, זה נפעל.
וגם עכשיו יש הרבה מקומות שזה נהיה. היום יש בהרבה בתים שאתה עושה כך נדלק האור. שאתה עושה כך נכבה האור.
יש בתים שמחוץ לבית, ברגע שמישהו זז, מטריט אותו. מצלם אותו.
זה מה שיש בארץ. זה היום בארץ, מה שהרב עוד ידן.
אבל בארץ זה מופעל 24 שעות.
כן, אבל יש כאלה שעל ידי שאתה זז, זה מצלם אותך. כן, אתה צודק בזה. מה יהיה הדין? אסור ללכת ברחובות. תראה, עכשיו תגיד דבר יותר טוב. יש היום... ספוטניק האלה בשמיים שכל היום מצלמים אנשים, אסור ללכת ברחוב, מצלם אותך כל היום.
אז מצלם אותך בין שאתה בחוץ, בין שאתה בבית, נכון?
אז מה זה שייך? מה זה שייך? אתם צריכים להבין, התורה ניתנה שיעשה אותם האדם וחי בהם. התורה שלנו זה תורה של חיים, לא תורה של מוות שהכל יעשו. תמיד חכמים עשו לכל דבר ודבר פתרון. אפילו בשביעית שהיה בעיה גדולה, התורה אומרת שאז תשבת על שבתותיה, שזה אבון חמור לא לשמור שביעית. מצאו לזה פתרון שמוכרים את זה לגוי. יש לו תשובה גדולה לעבודי יוסף בזה. תקראו את התשובה שלו. תמיד עם ישראל ידע לפתור את הבעיות. תמיד ידעו לפתור בעיות. וכמו שאמרתי לכם, לאנשים שהם רוצים לנסוע, מישהו סיפר לי, מישהו אמר לי את זה, שאני לא שמעתי מהרב עובדיה, סיפר לי. הוא אומר, שאלו את הרב עובדיה, היה אדם אחד נכה. ובא לרב עובדיה יוסף, אמר להם, כל העניינים בבית, בשבת אני הולך, אני יכול להשתמש עם הקולנועית? אומרים שהוא אמר לו, כן. רק לך, אל תגיד שאני פסקתי לך, ככה אמר לי מישהו. אל תגיד שזה לא יהיה פרסום, אבל אני מתיר לך להשתמש בקולנועית. זה הכל, זה מנוי על גרם, כל ההיתר של הקולנועית הזאת, אתם יודעים מה זה קולנועית או לא יודעים? זה כמו מוטרסאי קטן. כן, משהו קטן מאוד. והאדם מדליק את זה, זה לא נדלק אותו רגע, זה לוקח איזה זמן, אז מתחיל להידלק. ואז האדם מכוון אותו, בא לבית הכנסת איתו, הולך איתו לאט לאט. ויש לו גם את הסטאפים שהוא עוצר והולך, שזה לא הולך על ידי חשמל, זה הולך על ידי בטריות, לא על ידי חשמל. וכשהוא אדם לוחץ על זה, לא נהיה אורות גם כן. כשאתה לוחץ על הברקס, לא נהיה אור. או ככה אמר לי מישהו, או מישהו אמר לו, לאדם הזה הנכה, כן, אתה יכול להסתמך.
מה שהרבה פרוסים אומרים את זה על כושר סוויץ', וכל...
גם זה, גם זה, כן, גם זה, לכאורה, לכאורה. תראה, כולם מודים, לא, כולם מודים שזה מותר לחולים. הם טענו שלאדם בריא, למה לעשות את זה? זה היה עיקר הטענה שלהם, של כושר סוויץ'. כשאתה מדליק זה לא נדלק. זה לוקח זמן עד שזה מכוון, סתובב, עד שזה תופס אותו את הדבר השני. כשאתה מדליק אותו, לא נהיה שום דבר או מחבא. אתה לא עושה כלום. אחרי זה מתחיל לפעול משהו אחר. אז הרבנים שעשו את זה, הם אמרו, מה שהתירו את הדברים האלה, זה לאדם שיש לו צורך, חולה או משהו. איך אתה רוצה להתיר את זה לאדם בריא, למה שיעשה את זה? טוב. אבל לפי האמת... אני חושב לפי האמת גם לאדם בריא זה לא בעיה, זה דעתי האישית, כיוון שאתה רק עושה גרם של מלאכה וזה לא בטוח שיהיה, זה רק לוקח זמן עד שזה נהיה טוב. אז בעזרת השם בערב יש שיעור בשעה 7, אני עכשיו כבר בישיבה הולך, אז לא אין שיעור בדף יומי, מי שרוצה לבוא לישיבה, כן, 7:30, כן. אמרתי
את הסיפור הזאת עם הרב עובדיה, שהוא התיר לו לנסוע עם המוטורסייקל הזאת לבוא לשיעורים שלו בשבת, ובסוף היה לו כמה בנים, וכל הבנים שלו נהיו תלמידי חכמים בסוף.
בגלל שהוא נסע בשבת?
כל שבוע בא לשיעור של הרב עובדיה.
הוא היה הולך עם הקולנועית הזאת בשבת. מי סיפר לך את זה? מעניין.
הרב שלי
באמת סיפר. כן, לא. אז כנראה שזה נכון. אתם יודעים מי היה קרוב אל הרב בינה, היה קרוב מאוד לרב עובדיה יוסף, וגם לרב בן ציון. תשאלו אותו, הוא יודע הרבה דברים. כן, כל טוב שיהיה לכם, כל טוב.